ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ברשות ראש הישיבה הרב וידר, ברשות הרב ליפשיץ, הזמין אותי ואני רוצה להודות לך על כך. אני רק רוצה אולי לקחת כמה מהמילים שהסיכום שלך, שכפי שאמרת שבתורה כתוב בפרשת משפטים, בתחילת פרשת משפטים, את האמרה ורפוא ירפא. מכאן שניתנה הרשות לרופא לרפא. בעצם משם לוקחים את הכוח שבני אדם יכולים לרפא את החולים. הרמב״ם והרמב״ן, שניהם דרך אגב היו רופאים בעצמם, אמרו שיש למעשה שתי סיבות לכך שהתורה התחלה את הרפואה על ידי בני אדם. סיבה אחת, שכמו שהרב ליפשיץ אמר, שבעצם ההשגחה העליונה היא זאת שהביאה את החולי לבן אדם, ואנו כבשר ודם מתערבים בניגוד לרצון של הקדוש ברוך הוא לרפא את החולה. הסיבה השנייה היא העיקרון הידוע שלא תעמוד על דם רעך. אנחנו צריכים לעשות הכל כדי לפי הבנתנו, לפי יכולתנו, לרפא את החולה. התבקשתי על ידי הרב ליפשיץ לנסות לדבר על לבטים, על התלבטויות שיש לנו כרופאים, ואני אדבר בעיקר כרופא מרדים שעובד בחדר ניתוח. ההתלבטויות שיש לנו יום יום עם החולים, עם המצבים, למשל אני אתחיל אולי עם העניין של שבת, של חילול שבת או של אפשרות של חילול שבת בטיפול בחולה. אחד הדברים שאנו משמשים בחדר ניתוח זה מכשירים כמובן שעובדים עם חשמל. מה לעשות עם כל המכשירים האלה כדי להפחית או לפחות להוריד כמה שניתן את חילול השבת? מה שאנו עושים, וברגע שאנו מקבלים מכשירים חדשים, מה שאנו עושים, אנו מתייעצים עם המכון להלכה ורפואה כדי לנסות להוריד כמה שניתן את חילול השבת. מה שצריך אולי להזכיר פה, תודה רבה, שפה, תודה. שצריך להזכיר פה את העניין של פיקוח נפש דוחה שבת. יש האמרה הידועה של הרב עובדיה שיש להחמיר בפיקוח נפש ולהקל בהלכות שבת. אז מה שאנחנו עושים ברגע שיש מכשיר חדש שמגיע לבית החולים או לחדר ניתוח, אנו מביאים אותו, את כל הנתונים של המכשיר הזה, למכון להלכה ורפואה, שיתנו לנו אפשרויות או פתרונות להוריד כמה שניתן את חילול השבת, כל מיני אפשרויות. ויש שם אנשים מאוד מאוד עם המון ניסיון שיודעים לחפש כל מיני פתרונות. יש מהנדסים שם שהם גם רבנים, שהם יודעים לראות כל העניינים האלה. עוד דבר שניתן לעשות זה במחלקות הרגילות, למשל בשבת, את הרישום הרפואי, שהוא חלק מהטיפול למעשה. הרישום הרפואי ניתן לתת למי שאינו יהודי לרשום את כל מה שקרה לחולה. הבעיה העיקרית לנו בחדר ניתוח שהרישום הוא רישום אלקטרוני, רישום שנעשה בזמן אמת. ודבר שני, לא ניתן בחדר ניתוח להכניס מישהו שלא שייר לצוות הרפואי. צריך לדעת שגם הרישום הרפואי בחדר ניתוח יש לו השלכות לטיפול של החולה בזמן הניתוח, לאחר הניתוח, אפילו בעתיד, אפילו בשנים הבאות. ברגע שהחולה הזה יחזור לניתוח כלשהו, אנו חייבים לדעת כל דבר שהיה, איך זה היה. לכן כל הרישום הזה חייב לעשות בצורה מדויקת ובזמן אמת. דבר אחד שאנו יכולים להוריד את החילול השבת זה כל חולה שמקבל טיפול חייב לחתום על הסכמה מדעת. אז אם חולה כזה מגיע לחדר ניתוח בשבת, אז אנו מבקשים לקבל ממנו את הסכמה בעל פה ואת החתימה על תופס הסכמה מדעת, הוא יעשה את זה רק במוצאי שבת, ככה שלפחות את זה אפשר למנוע ממנו. זה אחד הנושאים, אחד הסוגיות שאפשר בשבת איך להתנהג בחדר ניתוח. מכיוון שאנו מטפלים בחולה, וכמו שאמרנו פיקור נפש הוא דוחה שבת, אנו צריכים קודם כל לטפל בחולה ואחר כך לנסות להוריד כמה שניתן את חילול השבת. סוגיה אחרת שונה לחלוטין זה עניין של הפסקת הריון, הפסקת הריון יזום. יש מחלוקת האם מדובר פה איסור של דאורייתא או דרבנן. מה שיש לדעת שעובר הוא נחשב כיצור חי, הדופק אצל עובר מופיע כבר בשבוע הרביעי של הריון, כבר בחודש הרביעי יש כבר התפתחות של דופק ושל הלב. וכשאנו מסתכלים בגמרא, הפעלה כהפעלה לא נחשבת כרצח בדרגה ראשונה. יש הדוגמה של אישה בהיריון שמקבלת מכות ומפילה את העובר, ופה העונש הוא שונה למי שהורג ובסופו של דבר רוצח ילוד שכבר חי. יש ההתלבטות הזאת, אבל ההתלבטות לנו העיקרית היא ברגע האם ניתן להרדים, במקצוע שלי, האם ניתן להרדים אישה שבאה בצורה יזומה לבצע הפלה. מזלי שפחות בשערי צדק לא עושים ניתוחים כאלה, אבל עבדתי 20 ומשהו שנים בבית חולים אחר שכן עשו ניתוחים כאלה. אז האם להגיד אני לא מרדים בניתוחים האלה או שכן? השאלה וההתלבטות שלי הייתה תמיד האם אם אני לא עושה את זה, אם אני לא מרדים, זאת אומרת ש רופא אחר, רופא יהודי אחר יעשה את זאת. זאת אומרת שהניתוחים האלה קיימים ויש היתרים בהלכה לעשות את זה אם יש בעיה רפואית, אם יש בעיה פסיכולוגית גם לאישה לעשות את ההפלה. אז האם לתת לרופא יהודי אחר לעשות את העבודה, ואני אומר מבחינתי אני לא משתתף בדבר הזה, או לעשות את זה בעצמי. ופה מה ש ליווה אותי כל הזמן זה קודם כל שלא להפיל על מישהו אחר לעשות אם כן עבירה או לא עבירה, ודבר שני האם מבחינת האישה האם לא הרופא הבכיר ביותר צריך לעשות את ההרדמה כדי לא לסכן את האישה. ולי הייתי בדעה גם אחרי התייעצות כמובן שעדיף שהרופא הבכיר ביותר עשה את ההרדמה כדי לא לסכן אישה, ממילא הולכים לעשות את הניתוח הזה. עוד התלבטות שיש לנו ורואים את זה יום יום, האם מותר להגיד את האמת לחולה? כן לשקר, לא לשקר, אם חייבים להגיד את האמת לחולה. ופה אני יכול לקחת את הדוגמה של הרב אלישיב שהגיע לבית החולים לפני כשבע שנים. הוא הגיע בערב שבת עם בעיה חמורה של אבי אורקים. התקשרו אליי בזמן התפילה, בזמן לחדודי, שהרב אלישיב הגיע לבית החולים עם המצב כפי שתיארתי, ולבוא לראות מה לעשות. באופן עקרוני, בהבחנה שהוא הגיע איתה, הטיפול מקובל זה ניתוח. זה ניתוח שעל פי גילו, על פי מצבו, שהוא הגיע אז לבית החולים, הסיכוי שהוא יעבור את הניתוח הזה בשלום היה שואף לאפס. ופה הייתה התלבטות, להגיד, לא להגיד, איך להגיד בכלל. ומכיוון שהרב ילשיק, כפי שידוע לכם, הוא אחד הפוסקים הגדולים בדורנו, החלטתי שכן יש להגיד את האמת לרב ילשיק, להגיד לו, תראה, אם עושים את הניתוח שחייבים לעשות, כביכול, הסיכוי שלך לצאת בחיים הוא כמעט שואף לאפס. אם לא עושים את הניתוח, התוצאה היא ידועה מראש. אז פה כבר היא לא שואפת לאפס, היא למעשה אפס. אז כמובן התייעצנו עם הרב אלישיב, התייעצנו גם עם הרב קניאבסקי, והרב אלישיב החליט שלא עושים ניתוח, כי אם הסיכוי כל כך קטן והוא מקרבים את המוות, אין לעשות את הניתוח. ההמשך הסדיק את ההחלטה שלו. מה שעשינו, לקחנו, ברגע שהוא החליט שלא עושים ניתוח, אז לקחנו אותו לטיפול נמרץ, עם טיפול מסוים, אבל בידיעה שאין לנו פתרון לבעיה שיש לו. ימים עברו ו התייעסנו ושלחנו מידע בכל העולם, והתברר שיש כירורג אחד בניו יורק שיודע לעשות טיפול אחר, שניתוח ללא ניתוח דרך צנתור, שאולי יכול להוריד את הסיכון בצורה משמעותית. בהתחלה הרב התנגד לטיפול הזה, אחרי שהסברנו וניסינו לשכנע הוא הסכים לטיפול הזה. הכירורג הזה שמניו יורק הגיע כעבור יומיים, הוא ביטל אצלו בבית חולים שלו כ9 ניתוחים. הוא לקח עוזר שלו, שאפילו באותו יום שהוא עלה למטוס לא היה לו דרכון, הוא לא יכול אפילו לעבור את הביקורת דרכונים בניו יורק, אבל באותו זמן התקשרו ל סילבן שלום שהיה שר החוץ וסידרו לו את הדרכון ואת הגעתו לארץ. עשינו את הטיפול, שזה היה באחד הלילות, כעבור 3-4 ימים אחר הגעתו של הרב לבית החולים. היה טיפול של 5-6 שעות, וברוך השם הרב עבר את הטיפול בשלום, השתחרר הביתה כעבור שבוע, וברוך השם אנו יכולים ליהנות מהרב עד היום הזה. אנחנו מבקרים את הרב מדי שנה ותמיד מקבלים ברכות ממנו והרבה הרבה הרבה עידוד. עוד נושא שהייתי רוצה אולי לדבר עליו זה הנושא של עניין של חיי שעה לעומת חיי עולם. פה הרב אוירבר וגם הרב פיינשטיין אמרו בפירוש שאין לחייב חולה שהוא בהכרה, שמבין מה שהולכים לעשות לו, ולעשות טיפול מסוכן שהתוצאות לא ברורות. יכול לספר על מה שקרה לפני שנה בשערי צדק. הבת של רב מאוד ידוע הגיעה לניתוח שכביכול היה ניתוח שגרתי, ניתוח של בבטן, ובמהלך הניתוח התגלה סרטן עם גידול מאוד גדול, עם גרורות בכל הגוף. מצב כזה אין הרבה תקוות. החולה הזאת עברה את הניתוח הכל בסדר, אבל המהלך היה קשה. היה כעבור כמה ימים היו בעיות של נשימה, ובדרך כלל הטיפול בבעיות נשימה זה להרדים את החולה ולהנשים אותו בצורה מלאכותית. ופה הייתה התלטות, כי ידענו שהטיפול הזה הוא לא טיפול שירפא את המחלה, זה אולי יכול טיפה להאריך את החיים, אבל היא גם סכנה שהטיפול הזה יכול להיכשל. דיברנו, התייעצנו עם הרב אבא של החולה, ומה שהוא אמר, קודם כל, תתייעצו עם הבת שלי, היא תחליט, היא תחליט, וזה מה שעשינו, היא החליטה שהיא מעדיפה לא לקבל את הטיפול הזה, לקבל כן הרגעה, ולסיים את חייה בצורה כזאת. ופה, למעשה, קיבלנו את הגושפנקה על ידי הרב, כדי לא לעשות טיפול שלמעשה לא היה משנה את המהלך של המחלה. בכל זאת, אני רוצה אולי לסיים את שיחתנו, דווקא היום שזה זאת חנוכה, שבחנוכה מדברים על ניסים, רציתי לדבר אולי על ניסים ורפואה. הייתה לי הזכות הענקית לטפל ברב מרדכי אליהו, זר הצדיק וקדוש לברכה, במשך שנתיים שהוא היה בבית חולים במרכז הרפואי שי צדק. ומי שלא ראה ניסים עד הטיפול הזה, ושאולי לא ידע לפתור את העיניים לראות את הניסים, אני יכול להגיד שראינו ניסים גלויים במשך כל התקופה הזאת. לא רק אני, כל הצוות שטיפל ברב ראה את הניסים האלה, אלה שמאמינים, אלה שאינם שומרי מצוות, ראו את הניסים שקרו במשך התקופה הזאת. הרב אליהו הגיע לבית חולים בשבי של פסח לפני שנתיים בהבחנה של לוטם שריר הלב, כאשר הטיפול שהוא קיבל מיידית זה צנתור, ראו מה הבעיה והעביר אותו מיד לחדר הניתוח כדי לבצע ניתוח מקפים. הוא עבר את הניתוח הזה בצורה טובה יחסית, עבר החלמה יחסית מהירה והשתחרר הביתה. כעבור יומיים הרב חזר לבית החולים עם קוצר נשימה, הובחנה איזושהי בעיה בריאות. במהלך הטיפול קרה דום לב. בריאה שזה קרה, כמובן ביצענו אחיה מלאה, אחיה שכללה כל האמצעים שאנו יודעים, תרופות, עיסוי לב, מכשירים. האחיה נמשכה כשעה וחצי. צריך לזכור שבדרך כלל בגיל כזה של הרב, שבתקופה היא בן 80, אחיה היא בדרך כלל לא מצליחה, ואם היא מצליחה היא משאירה נזקים במוח מאוד מאוד קשים. וגם בדרך כלל אם רואים בגיל כזה שהאחיה לא מצליחה תוך רבע שעה 20 דקות, בדרך כלל לא ממשיכים, כי כאמור הנזקים המוחיים הם כאלה שאולי הלב חוזר לפעום, אבל אין חזרה להכרה, אין חזרה לתפקוד המוחי. פה המשכנו כשעה וחצי, שעה וחצי שאפילו באנשים צעירים לא מגיעים לעד כדי כך. המשכנו כשעה וחצי, וברוך השם האחיה הצליחה, וחזר, הלב של הרב חזר לפעום. ואמרנו, בסדר, חזר לפעום, אבל אנו יודעים בדרך כלל מה התוצאה, בעיקר אחרי שעה וחצי של האחיה. מה שהיה מדהים שאחרי כשלוש שעות בלבד, הרב חזר להכרתו וכבר נתן דברי תורה. זה היה פשוט מדהים. ומישהו שראה את זה לא יכול לא לראות נס. אבל זה לא היה כל. כעבור כ-24 שעות לאחר האירוע הזה, שוב הרב מאבד את הכרתו, נעשתה הבחנה של אירוע מוחי, עושים הבחנה על ידי CT scan, שיש איזה אזור מסוים של המוח שלא מקבל הספקת דם. והטיפול בדרך כלל זה לקחת את החולה לצנתור מוח כדי לפתור את את הבעיה. אז זה מה שעשינו, לקחנו את הרב לבית חולים אחר, לבית חולים הדסה עין כרם, כי גם רק שם עושים את הטיפול הזה. וצריך לזכור לקחת חולה עם כל מיני מכשירים ולהזיז ממקום למקום אחרי אחיה במצב כמו שהוא, זה לא דבר כל כך פשוט. אבל הגענו לשם, עשינו את הטיפול שהתחיל בסביבות שעה 7 בלילה, שהסתיים בסביבות 12 בלילה, 1 בלילה. פתחו את הבעיה, הזרימה דם חזר לאזור הזה שלא קיבל הזרימה מלפני כן. אבל שוב, התקווה שלנו הייתה שבסדר, הוא חוזר, אבל איך הוא יחזור למבחינת אינטלקטואלית. עוד פעם, מדהים מאוד היה שבבוקר הרב היה כבר ער לחלוטין, מדבר, מספר, כאילו שום דבר לא קרה. הוא היה מאושפס לא מעט חודשים, כי אחד הבעיות שלא הצלחנו לגמול אותו ממכונת הנשמה, ובמשך את כל התקופה הזאת, לא רק שהרב המשיך ללמוד, וצריך לראות איך הרב בזמנו למד את הכוח שלו להתנתק ממה שקורה מסביב, להתנתק מכל המכשירים, להתנתק את הריכוז שהוא יכול להיות בזמן שהוא לומד, זה משהו מדהים. שום דבר לא, מבחינתו, ברגע שהוא לומד, שום דבר אחר לא קורה בעולם. הוא בתוך הלימוד שלו. ולא רק זה. הוא בתקופה ההיא, כמובן שהמשיך לכתוב ספרים, רק התקופה הקצרה הזו של שבעה חודשים, הוא כתב כ5 ספרים, גם בעזרה של הבן שלו, הרב יוסי. וכמובן, כל התקופה הזאת שהמשיך לקבל פקסים, ברכות, כלי לתת ברכות לאנשים, לרפואה, ללידה, לכל מיני דברים, והמשיך ככה. אבל היינו נתקענו בעובדה הזאת שאנו לא יכולים לגמול אותו ממכונת הנשמה, והגענו למסקנה שהבעיה העיקרית היא בעיה של איזה מסתם בלב. בדרך כלל, לטפל בבעיה היא לעשות, זה לעשות ניתוח לתיקון של המסתם, להחלפה של המסתם. אבל הרחנו מכיוון שמדובר ניתוח חוזר, מכיוון שמדובר על חולה שעבר אירוע מוחי, שעבר כל מה שהוא עבר, לעשות עוד ניתוח מבחינתנו, כלומר הסיכון יהיה אדיר ולא לא שווה. אולי הגענו למסקנה שאולי כדאי להשאיר את הרב מונשם, אבל בהכרה חי ולא לשנות את המצב הזה. אבל לכל זאת התחלנו לחפש ומצאנו שני רופאים שיודעים לעשות טיפול של בעולם, שיודעים לעשות טיפול במסתם הזה, לא על ידי ניתוח אלא על ידי צנתור. אחד נמצא בגרמניה והשני נמצא בארצות הברית בשיקגו, שהוא דווקא רופא יהודי. אחרי שהראינו לו את כל התיק של הרב, הוא רואה שלמעשה יש לו פתרון לבעיה שלו. הוא עשה כ100 מקרים לפני כן באותו סוג של בעיה, ש90 מהם הייתה הצלחה טוטלית, זאת אומרת שהיה תיקון ולא היה שום בעיה. ב10% מהמקרים לא הצליחו, אבל לא שינו שום דבר, לא החמירו את המצב של הרב, של החולה. אמרנו, אם יש לנו 90% הצלחה, זה שווה לנו לנסות את הדבר הזה. הרופא הזה הגיע לארץ עם כל הצוות שלו, אז הוא אמר, אין שום בעיה, מבחינתנו זה טיפול שצר לקחת כ1.5 שעה, ואחר כך המצב יהיה הרבה יותר טוב. אז התחלנו את היום של הצנתור הזה בסביבות 7:30 בבוקר, עם תקווה מאוד גדולה שאחרי הטיפול הזה, תוך זמן קצר, הרב יוכל להשתחרר ממכונת הנשמה יוכל להסתדר ולהשתחרר מבית החולים. אז זה התחיל בסביבת 7:30, כמובן עושים את הטיפול הזה בהרדמה כללית. התחילו והסתבר שהטיפול היה הרבה יותר קשה ממה שחשבנו. וזה התחיל להסתבר, הבעיה שהייתה הפכה להיות הרבה יותר קשה, וכעבור כ-8 שעות לא נותר לנו שום אפשרות אחרת אלא לקחת, להפסיק את הצנתור שלא הצליח, ולקחת את הרב לניתוח דחוף מאוד. אז פה צריך לזכור שאנו נמצאים במצב שלוקחים חולה שמצב הכי גרוע שניתן, כי הוא מצב של מסתם הרבה יותר גרוע משהי לפני כן, לניתוח דחוף וגם לניתוח שלא רצינו לעשות. אבל לא הייתה ברירה, פה לא הייתה ברירה, אז נכנסנו לחדר ניתוח. עשו את התיקון כדי לעשות, רק לתת איזה פרט פה, שכדי לעשות תיקון של מסתם של הלב, צריך לעצור את הפעילות של הלב. משתמשים במכונת לב ריאה, שלוקחת את התפקוד של הלב ושל הריאות, ואז עושים את התיקון, עוצרים את הלב, ומה שצריך לעשות זה להחזיר את הפעילות של הלב ברגע שהתיקון יסתיים. ומה שקורה, מה שקרה זה מה שחשבנו שיקרה, שהלב הזה לא מסוגל לעבור ניתוח כזה, ובסוף הניתוח הלב לא חזר לפעילות. פה במצבים האלה אנחנו מנסים לתת תרופות מסוימים, מנסים להשתמש במכשירים מסוימים, למשל כמו קוצב לב, תרופות מאוד חזקות, שום דבר לא עזר. כמובן שצריך לזכור שהאווירה בחדר ניתוח היא מאוד לא טובה, כי אמרנו, זה מה שחשבנו שיקרה, זה מה שקורה, שום דבר לא, הלב הזה לא פועם. והיינו כבר כ-3-4 שעות בתוך הניתוח. צריך לזכור שהמשפחה של הרב לא ראתה אותו מאז 7:30 בבוקר, והיינו כבר 9-10 בלילה. בכל זאת באותו זמן הכירורג יצא אל המשפחה להגיד שהמצב גרוע, שאין לנו הרבה פתרונות, מנסים אבל אין לנו הרבה פתרונות. שהוא חזר, הכירורג חזר כעבור 20 דקות משום מקום, כל חזר כאילו שום דבר לא קרה. הלב התחיל לפעום, לא היינו צריכים לתת שום תרופה, שום מכשיר, שום דבר. הלב התחיל לפעום כאילו שום דבר לא קרה. מה שנודע לי בדיעבד, זה אחרי הרבה 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 חודשים, שהדוקטור שמבה, הרופא, המשפחה של הרב, ברגע שהוא קיבל את האינפורמציה של הכירורג שיצא אליו, הוא ביקש מכל משפחה, מכל עם ישראל, להתפלל עבור הרב. והתפילות היו באותו זמן שהכל הסתדר. ופה אני לא יכול לא להגיד שאפשר לראות את היחס הזה הישיר בין תפילה למצב של הרב באותו זמן. זאת אומרת שהכוח של התפילה עשה את שלו. ומה שמדהים, שיצאנו בסביבות 1 בלילה מחדר ניתוח, וכבר בבוקר הרב היה ער לחלוטין עם כל הכוח האינטלקטואלי, עם כל הכוח שלו, כאילו עוד פעם שום דבר לא קרה. אני יכול להגיד שרופאים שם עם המון המון ניסיון, כבר שנים של ניסיון, שעובדים בטיפול נמרץ כבר עשרות שנים, לא ראו דבר כזה. והדיבור שלהם השתנה לגמרי כבר. זאת אומרת שאמרו אצל הרב, אנו כבר הרפואה הקונבנציונלית, הרפואה שאנו מכירים, לא עובדת, יש דבר אחר שקורה. אלה כמובן שמאמינים וכמובן שיודעים למי להודות, למי להסתמך. אנו מכירים את מה שכתוב בסוף מסכת קידושין, שטוב הרופאים שבגיהנום. אז הרבה התלבטו והרבה פרשנויות היו על הנושא הזה. אני לוקח את זה לעצמי, זאת אומרת שאנו צריכים לדעת מאיפה הכוח שלנו מגיע. זאת אומרת שזה לא העניין של מדע נטו, של רפואה נטו, של אני רופא טוב או לא רופא טוב. אנו יודעים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכוח הזה לטפל בחולים ולראות את הניסים הגלויים האלה שראינו בתקופה הזאת. וכמובן לנו זה נתן לנו המון המון כוח להמשיך, כמובן להתקדם, ללמוד עוד יותר, אבל בידיעה ברורה שאומרים שהקדוש ברוך הוא עושה את נותן את התוצאות ושאנו רואים בסופו של דבר. אני מודה לכם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.